וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במבוא לתורה שבעל פה. הכיצד ניתן לומר שהוא מרתק? הלא הוא משעמם שכן מדובר ברשימה של תאריכים, שמות ספרים ושמות מחברים. אבל, וזה קרוב להיות כביטול תורה, כיוון שאנחנו לא עסוקים כאן בתוכן עצמי של תורה, אלא במסגרת, או הייתי אומר בשלד, של הספרות התורנית. אבל לומר את האמת, אין לנו הרבה ברירה, שהרי אם לא לומדים את זה, לא מבינים כלום בסדר הספרייה התורנית. והנה אנחנו עכשיו בחלק השלישי של הספרות התורנית. הלא הוא האגדה. נכון? למדנו שיש שלושה חלקים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורה של משיח, שהם כנגד עבר, הווה ועתיד. ומדובר אם כן בשלושה ספרי יסוד של שלושת הענפים האלה, תנ"ך, משנה וזוהר. כשהתנ"ך חתום מזמן, תורה שבעל פה במובן ההלכתי הולכת ומתהווה, נכתבה ברובה, ותורת הסוד הולכת ונכתבת, אבל עיקרה עלום וסתום בהערת העתיד. נכון? זה מה שלמדנו. בין הענף השני לענף השלישי, תודה רבה, לא היית צריך, תודה. בין הענף השני לענף השלישי, דהיינו בין התורה שבעל פה ההלכתית לבין תורת הסוד הסודית, יש ספרות שלמה שאנחנו יכולים לקרוא לה אגדה, ויש לה מספר גלגולים בהיסטוריה. יש האגדה העתיקה, האגדה העתיקה זה ימי התנ"ך, ואחר כך ימי בית שני. האגדה המדרשית זה כל הספרות המדרשית מתקופת התלמוד ועד ראשית תקופת הראשונים. והחלק השלישי הוא מה שאנחנו מכנים בשם לימודי אמונה, או אם תרצו מחשבת ישראל, או אם תרצו עוד יותר גרוע, פילוסופיה דתית של היהדות. בסדר? אז אם כן, אחרי שהגענו אל החלק השלישי של החלק הזה, אנחנו עכשיו בימי הביניים. ימי הביניים מצטיינים בכך שישנה ספרות שנותנת מענה לשאלות הפילוסופיות שעולות בתרבות הכללית. כתגובה להן נכתבת הספרות הפילוסופית היהודית. עד כאן ברור. יש לספרות הזאת הרבה ענפים, כשהשורש לכל הענפים האלה הוא רבנו סעדיה גאון. אז צריך קצת להרחיב את הדיבור על רבנו סעדיה. רבנו סעדיה ברבי יוסף אלפיומי. למה קוראים לו אלפיומי? כי הוא פיום. איפה זה פיום? מצרים. יש כאלה שזיהו את פיום עם פתאום, של פתאום ורעמסס, ולכן קוראים לו רבנו סעדיה הפתאומי. יש מקומות כאלה. כן, הפתאומי. מישון פתאום, פתאום ורעמסס. והוא היה, דיברנו עליו כשלמדנו על תולדות ההלכה, אבל כאן אנחנו דנים בו מהבחינה האמונית. רבנו סעדיה הוא השני שכותב רשימה של תרי"ג מצוות. הוא השני כי קדם לו בעל הלכות גדולות, שגם כן כתב בהקדמתו רשימה של תרי"ג מצוות. אבל יש לנו גם פיוט ארוך של רבנו סעדיה, שהוא גם כן רשימה של תרי"ג מצוות. אפשר לומר שהוא כמעט האב של כל מוני המצוות. מוני המצוות, יש בערך 15 כאלה במהלך ההיסטוריה, ורבנו סעדיה אחד מהם. רבנו סעדיה גם כתב סידור תפילה, הנקרא סידור רבנו סעדיה. במקביל לו יש סדר רב עמרם גאון, הסדר של רב עמרם גאון הוא הסבא רבא של הסידור הספרדי, ושל רבנו סעדיה גאון הסבא רבא של הסידור האשכנזי. אני אומר את זה מאוד מאוד בגס, כי זה לא ממש ככה, אבל זה פחות או יותר העניין. זה לא סידור כמו שאנחנו קונים סידור בחנות כדי להשתמש בו, ממש לא. זה יותר ספר לימודי על איך התפילות ארוכות וכמה הלכות וכדומה. רבנו סעדיה גם היה משורר גדול, הוא מאבות השירה העברית של ימי הביניים, אמנם לא הראשון, אבל משורר גדול, כתב הושענות ועוד כמה פיוטים. מה? יש הושענות של רבנו סעדיה. מה שאנחנו אומרים, תלוי מי, אצל התימנים אומרים את הושענות של רבנו סעדיה. יש הושענות מכל מיני סוגים. יש הוא המחבר הראשון של פירוש לתנך, פירושים לתנך, כתב פירוש על התורה, פירוש על נביאים וכתובים, גם כתב פירוש על מגילת אנטיוכוס, וגם תרגם את התנך כולו לערבית. זה נקרא תפסיר, תפסיר של רבנו סעדיה, הוא כתב את כל התנ"ך בערבית. וגם הוא אבי מחברי ספרי דקדוק. הוא אחד מהראשונים שכותבים ספרי דקדוק. בין היתר ספר האיגרון וספר 90 המילות ועוד. עכשיו, מדוע העסק המרובה הזה בדקדוק ובתנ"ך? זה כמענה לטענות של הקראים. הקראים טענו שהרבנים לא מבינים כלום בשפה העברית, ולכן הם פרשו את התנ"ך באופן מוטעה. למשל, עין תחת עין. אם הרבנים היו יודעים לקרוא עברית, היו מבינים שעין תחת עין זה שמוצאים את העין. אבל הרבנים לא יודעים עברית, הם חושבים שעין תחת עין זה לשלם ממון. כן, ועוד כמה דברים כאלה. מה? את ההלכה של התלמוד. מה עשו הקראים? הקראים פקפקו בסמכות של התלמוד. והם חזרו אל התנ"ך. הם היו גם רציונליסטים קיצוניים, הם כתבו ספרי פילוסופיה. והמייסד שלהם, ענן בן דוד, אמר, הסתכל באורייתא ולא תסמוך דעתי. כלומר, תסתכל בתורה ואל תסמוך על דעתי. זה שני דברים. האחד, שהסמכות של היהדות זה התנ"ך. ב', לא לסמוך על דעתי, אלא על דעתך. זאת אומרת, היה פילוסוף. יש גם, כנראה, הרקע למסורה בטבריה, שבטבריה באותם הימים התחילו לדקדק בניקוד, בטעמים, במסורות וכו'. יש לזה כנראה, אולי זה אפילו יוזמה קראית, ככה אומרים המחקרים. ועל כל פנים, הקראים היו בהחלט מעורבים בדבר הזה, כי שם הטקסט של התנ"ך היה דבר מאוד מאוד עקרוני. הרבנים היו צריכים להשיב, הנה אנחנו יודעים עברית תנ"כית לא פחות טוב מכם, אנחנו אפילו דקדוק יודעים יותר טוב מכם, וכדומה. לכן רבנו סעדיה כותב. כן? מה? זה בדיוק מה שהם לא מכירים. הקראים, דאז לפחות, לא קיבלו את המסורת של התורה שבעל פה. כן. לערבית. נכון. על מה אתה מדבר? תורת חיים במוסד הרב קוק.
שם
זה מה שיש שם, זה לא התרגום. זה פירושים. פירושים, אמנם מתורגמים מן הערבית, אבל זה פירושים, זה לא התרגום. נכון, ולפעמים גם הרב קפח ליקט מתוך התרגום פירושים. בסדר? אז זה הצורך של הרבנים לענות על הדבר הזה. הוא גם היה צריך להתמודד עם כל מיני כתות בימיו שעשו הרבה בלגן. למשל, היה אדם בשם חיווי, הבלחי, מהעיר בלח שבאפגניסטן, שבנה לו שיטה, איזה קאט משלו, ורב סעדיה ענה לו תשובות, מה שקרה 90 התשובות של רבנו סעדיה לחיווי הבלחי, כתובים בשפה שירית מאוד יפה, דרך התשובות של רבנו סעדיה אנחנו יודעים מה חשב אותו חיווי, שהיו מכנים אותו במקום הבלחי הכלבי, כן, כזה, זה כלב, בלח, זה אותם אותיות. מה? הוא היה יהודי ועוד איך. אבל יהודי בעייתי. למשל, הוא כפר בנס, הוא אמר אין ניסים. אז איך הוא פירש את הניסים שבתורה? נתן פרשנויות רציונליסטיות. למשל, קרן אור פני משה, אז הוא מסביר לא שיצא לו הקרנה, אלא הכוונה שכיוון שהוא לא אכל 40 יום, אז האור שלו התקשה כמו קרן, קרן אור פני משה. ולכן הוא היה מבהיל, לכן יראו מלגשת אליו. כן? זה עוד כמה. פרשנות מעניינת, אבל בסדר. זה, השאלה אם זה אמיתי או לא. עכשיו, רבנו סעדיה גם כתב פירוש על ספר יצירה. זה מעניין, כי רבנו סעדיה לא היה מן המקובלים.
החידה כותב שכן, בשם הגדולים. הוא כותב, רבנו סעדיה גאון, מקובל, ויש לו ספר הדרך הפילוסופית.
כן, יש רק בעיה אחת, שבמהדורות המקובלות של ספר יצירה מודפס ביאור רבנו סעדיה, שזה לא הביאור של רבנו סעדיה. זה של רבנו סעדיה אחר, שהיה לו אותו שם. אבל הביאור של רבנו סעדיה על דרך הפילוסופיה נתגל, רחידה לא ראה אותו, ועל הרב קפח הוציא אותו לאור, וזה ספר פילוסופי מובהק. כן, על כל פנים רבנו סעדיה, שלא היה מן המקובלים, אם נוכח לחלוק כאן על מרן אחידה, עליו השלום, זכותו גן עלינו, כתב פירוש על ספר יצירה. אחד היתרונות שיש לנו מזה שיש פירוש על ספר יצירה, זה שאי אפשר לומר שספר יצירה מאוחר מרבנו סעדיה. כן, יש ויכוח מתי נכתב ספר יצירה. המרווח של הדעות השונות זה מסתרע על 1,000 שנה. בסדר? אבל ברור שרבנו סעדיה הוא כבר מפרש, אז אתה חייב לשים ספר יצירה לפני. יש לו גם ספר מוסר לרבנו סעדיה. הוא הראשון שכתב ספר מוסר. נקרא ספר הפרישות השלמה, משולב במאמר עשירי של אמונות ודעות. ויש לו ספר, מה? ספר הפרישות השלמה, משולב בתוך מאמר עשירי של אמונות ודעות, ויש לו ספר שהוא בעצם אפשר לומר ראשית הסוגיה בכל דיון אמוני בישראל, זה ספר כתב על מוכתר פי על אמנת ועל עתקדת, כלומר ספר הנבחר באמונות ובדעות. כן, מה? רוצה להגיד משהו? בסדר. אז הספר הזה בעצם פותר את כל הסוגיות שנידונו בימי הביניים. הוכחת מציאות השם. לערבית? מערבית. המתרגמים השונים. יש כמה תרגומים של אמונות ודעות. עכשיו, למשל, רבי יהודה בן טיבון, והרב יוסף קפח, ויש עוד כמה, יש גם פירושים שונים. עכשיו, אבל יש מציאות השם, אחדות השם, אי גשמיותו, סחר ועונש, טעמי המצוות, הגאולה, תחיית המתים, הישארות הנפש, כל הסוגיות האלה שהעסיקו את רבותינו בימי הביניים ועד היום, מתחילות להיות נידונות בצורה שיטתית בספר אמונות ודעות. וגם, יש לו גם דיונים באפיסטמולוגיה, כלומר בדרכי החשיבה וכדומה, כל זה נמצא שם בצורה תמציתית מאוד. הייתי אומר גם עשירה, מסיבה פשוטה, רבנו סעדיה לא שייך את עצמו לשום אסכולה. הוא לא היה מחויב לשום אסכולה פילוסופית, למרות שהייתה לו נטייה רבה לשיטות של חכמי הקלם, המותקלמים, או המותקלימון, כן? שהיו כת של הוגים, מה? כלם. כלם זאת מילה בערבית שפירושה דיבור. לכן חכמם המותקלמים נקראים בתרגום העברי מדברים. יש כאלה שלא הבינו את המקור בערבית, אז הם חשבו שמדברים זה לשון זלזול. אין המדברים, הם סופיסטים כאלה. אבל אין הכוונה לזה, אלא גם הם חכמי הכלם, שכנראה זה העתקה לערבית של המילה היוונית לוגוס. לוגוס זה גם דיבור וגם חוכמה. אז מזה יצא, מהחוכמה נהיה דיבור, מהדיבור כלם, כלם מותקלמין מדברים. ולרבנו סעדיה יש נטייה אליהם, למרות שלא בכל דבר הוא מקבל את דעותיהם. כן. מי היו רבותיו של רבנו סעדיה? אין לי מושג. לא יודע. הוא גדל במצרים. הוא לא היה מהמשפחות שמהם בדרך כלל מתמנים הגאונים, שהיו בבליים. הסיבה שקיבלו אותו לגאון בסורה, כנראה בעקבות הניצחון שלו במאבק עם רבי אהרון בן מאיר, הגאון הארץ ישראלי, מסביב למחלוקת קביעת הלוח. הייתה מחלוקת גדולה שכמעט קראה את העם היהודי. ורבי... מה? הבדל של שלושה ימים. מה ההבדל של שלושה ימים? אתה מתכוון?
בקביעת הלוח, מי שיצר ל...
אתה זוכר משהו? כוונה שבמשך 3 שנים רבו ביניהם יהודי ארץ ישראל ויהודי בבל, ואלה עשו יום הכיפורים ביום שאלה אכלו, ואלה עשו, אכלו חמץ ביום שאלה עשו את הפסח. בסדר? זה הוויכוח. הוויכוח נסב מסביב לתרמה בחלקים במולד זקן. בסדר? אבל בוא נרד מזה כעת. כי דיברנו על זה כשלמדנו את תולדות ההלכה. כן, אנחנו מדברים על תולדות לימודי האמונה. אז רבנו סעדיה התמנה לגאון, אז אני לא יודע בדיוק מי היו רבותיו במצרים. היו מן הסתם רבנים גדולים במצרים. ליצור אדם כמו רבנו סעדיה זה לא סתם. לא אדבר על כל החיבורים ההלכתיים של רב סעדיה, שזה לא הנושא שלנו. אז זה, מזה זה מתחיל. עכשיו, בעקבות ההשפעה של רבנו סעדיה, נכתבו ספרים רבים. הייתי רוצה להתייחס לשניים מהם. האחד, ספר חובות הלבבות, לרבנו בחיה. רבנו בחיה, בן רבי יוסף הדיין מסרגוסה. כן, איך כותבים בחיה? בית חת יוד יוד. אבל מבטאים את זה בחיה. רבינו בחיה ברבי יוסף אבן פקודה, הדיין מסרגוסה, הוא כתב ספר חובות הלבבות. חובות הלבבות זה ספר שהוא גם מוסר וגם פילוסופיה. באותם הימים לא הבדילו בין שני התחומים עדיין. אנחנו רואים שהוא מכנה באופן כללי כל דבר שאיננו הלכה מעשית, הוא קורא לזה חובות הלבבות. אז זה כולל גם תיקון המידות וגם האמונה בכלל. רבנו בחיה הוא מצטיין בזה שהוא רציונליסט קיצוני, והוא כולל כמצווה דאורייתא את החובה להביא הוכחות פילוסופיות למציאות אלוהים. כלומר, מאיפה אתה יודע שיש אלוהים? אומר רבנו בחיה, זה השכל מוכיח, והוא מביא הוכחות שבחלקן הגדול לקוחות מרבנו סעדיה. בסדר?
גם היום התחום שנקרא אתיקה, חלק מהפילוסופיה.
אתיקה זה לא אמונה. מוסר, כן, מוסר, כן, מוסר. זה האתיקה. עכשיו, יש עוד ספר שהושפע, מה? אה? חובה מדאורייתא להביא ראיות פילוסופיות למציאות השם. כן? זה חלק מהאמונה. האמונה היא להיות פילוסוף. מצווה דאורייתא היא להיות פילוסוף. בדבר הזה חלקו עליו רבים מגדולי ישראל. זאת לא השיטה המרכזית. וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא האלוהים. וזה, והשבות האלה לבבך על ידי ראיות. ככה הוא מסביר. כן, זה מעניין שאת זה הוא כתב בשער הייחוד. שער הייחוד, יש לו בספר שלו 10 שערים, עד שזה מגיע לשער אהבת השם, שזה איזה מין התאחדות מיסטית עם האלוהות, והחובה של... את החובה הזאת הוא כתב בשער הייחוד. הגאון מווילנה אמר לתלמידיו שבלימודי אמונה שילמדו ספר חובות הלבבות, אבל במקום שער הייחוד ילמדו ספר הכוזרי, שהוא שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כלומר, הייתה ביקורת על שער הייחוד. זה לא שלא לקרוא, צריך לקרוא את שער הייחוד, רק צריך לדעת שזה לא, לא הזרם המרכזי של היהדות.
הארי אמר כל יום ללמוד דף.
הארי אמר ללמוד כל יום דף בחובות הלבבות?
הייתי הרבן המוזג מביא.
כן? מעניין, איפה הוא מביא את זה?
צורי גלעד.
צורי גלעד?
אבל הוא אומר שאם הארי אמר ללמוד
לחובות. טענה לא רעה. האמת היא לא צריך להגיע עד לשם. רבנו חיים ויטל כותב בהקדמתו לעץ חיים, לא כתבתי חיבורי זה אלא למי שנתפלסף תחילה. נכון? כותב מפורש שאי אפשר להבין קבלה אם לא למדת קודם כל פילוסופיה. זה ברור, זה קצת קושי על כמה אנשים ש... טוב, אבל זה מה שהוא כותב. אבל הספר השני שהושפע מרבנו סעדיה זה ספר הכוזרי. והכוזרי, שבו יש הרבה מאוד יסודות, לא כולם, שמקורם ברבנו סעדיה גאון. עכשיו, אני רוצה קצת לדבר על היחס הסגנוני בין הספרים האלה לבין השיטות המרכזיות בפילוסופיה בימי הביניים. בימי הביניים, הפילוסופיה הצטמצמה כמעט כולה, לא לגמרי, אבל כמעט כולה לשני זרמים עיקריים, אריסטו ואפלטון. אריסטו ואפלטון חכמים קדומים, מתקופת אנשי כנסת הגדולה. אבל השיטות שלהם התפשטו בעולם בימי הביניים והפכו להיות המרכז של הכל, כשבדרך כלל אריסטו הייתה, השיטה האריסטוטלית הייתה ידה על העליונה. השאלה האם כשלומדים אריסטו בימי הביניים זה אריסטו היווני או שזה אריסטו בתרגום של נצרות ואיסלאם ויהדות, זה נושא למחקר. אבל איכשהו זה הגיע, גם האפלטוניות היא לא בדיוק האפלטוניות המקורית, אבל בכל זאת יש נטייה אפלטונית. עכשיו יש מה, יש גם קצת השפעה של אמפדוקלס ודמוקריטס ועוד כמה כאלה, אבל העיקר זה זה. מה אתה אומר? מה המאפיין של כל אחת משתי השיטות? בוא נשתמש בדימוי. יש ציור של הצייר רפאל שנקרא אסכולת אתונה. מכיר את הציור הזה? זה ציור קיר, נמצא בוותיקן, קרוב לסיסטינה, אל תספר לאף אחד. ושם רואים את כל חכמי האתונה הגדולים, כל הפילוסופים הגדולים של יוון, ביחד, כשבמרכז נמצאים אריסטו ואפלטון. ואפלטון מצביע ככה, עושה כלפי השמיים, ואריסטו עושה לו ככה. כלומר, תירגע. כן, האחד מיסטי, השני פרגמטי. זה בגדול. כן? עד כדי כך, שם שזה וייטהד אמר את זה, שכל אדם נולד או אפלטוני או אריסטוטלי. זה סוג של דברים שקשה מאוד לתקן. נגיד הדבר המרכזי אצל אפלטון, זה תורת האידאות. שהעולם שלנו אינו אלא צל של עולם אמיתי, שהוא עולם האידאות, ואנחנו רק השתקפות של אותו עולם, הפילוסוף מסתכל באידאות והוא מנהיג את המדינה. כלומר, הוא מסתכל גם כלפי מעלה, גם כלפי מטה, מסתכל באידאות ובורא את העולם. זה פחות או יותר, בקצרה מאוד, הרי אפלטון זה ככה, כן? אבל אמרתי לך את הנקודה הבסיסית. אריסטו לא בראש הזה בכלל, הוא רואה יותר את העולם כבנוי מחומר וצורה, אין ישויות אידאיות, אבל יש ישויות רוחניות, כגון השכלים, הנבדלים וכדומה. זהו, זה, מה?
הוא היה,
כן, הוא גם התעסק במדע וגם בביולוגיה וכו'. הוא היה איש מדע, עם הביקורתיות המדעית. הוא גם כתב ספרי לוגיקה, האורגנון, כל הספרים, הטופיקה וכדומה. יש הרבה מאוד ספרים של אריסטו גם כן. והוא בא לתפיסה יותר רציונליסטית. בסדר? למשל אפלטון כנראה מאמין בהישארות הנפש, אריסטו כנראה לא מאמין בזה, זה בגדול, כן? עכשיו, שני הכיוונים האלה השפיעו מאוד בימי הביניים. עכשיו, יש מחכמי ישראל וגם מחכמי הגויים, שחלקם ימצאו סגנון יותר אפלטוני, יש כאלה שימצאו סגנון יותר אריסטוטלי. ספר הזוהר, למשל, במקומות מסוימים מדבר דברים חריפים מאוד נגד הפילוסופיה. במקומות אחרים הזוהר אומר שהפילוסופים קריבין אורחיו לאורחא דמאמנותא, קרובים דרכיהם לדרכי האמונה. סתירה פנימית בתור הזוהר. אמרו המקובלים המאוחרים, הישר מקנדיה במיוחד, שכשהזוהר מגנה את הפילוסופיה, זה הפילוסופיה האריסטוטלית, כשהוא מקרב את הפילוסופיה, זאת הפילוסופיה האפלטונית, שיש לה הרבה צדדים דומים לקבלה. במיוחד באסכולה מאוחרת יותר, הנקראת נאו-אפלטונית, שהתקיימה בזמן התנאים, פחות או יותר, ששם יש גם כן דברים שדומים לקבלה. עד כאן ברור? טוב. אז זה שני כיוונים עיקריים, ואז יוצא שיש לנו, בין חכמי ישראל שבה המיניים, יש לנו שלושה זרמים, שאפשר לכנות אותם, זרם אריסטוטלי, זרם אפלטוני ומקובלים. כשהזרם האפלטוני הוא באמצע, קרוב יותר למקובלים, האריסטוטלי רחוק יותר מן המקובלים. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, צריך לזכור גם שכשאומרים אריסטוטלי, יש כמה פרשנויות שונות, אצל, למשל, אצל הפילוסופים המוסלמים של אותם הימים. שלושת החשובים הם אבן סינה ואלגזלי ואבן רושד. בסדר? אבן סינה זה הפילוסוף שמופיע בכוזרי. אלגזלי נחקר, הוא בעצם האנטי-פילוסוף. הוא כתב ספר הפלת הפילוסופים. ויש אומרים על רבי יהודה לוי שהוא האלגזלי העברי. כל דמיון בינו לבין אלגזלי מקרי בהחלט. אלגזלי היה אדם ברברי, קיצוני, אביהם של האלמוחדים. ואבן רושד דומה יותר לרמב״ם ולרלבג. בסדר? אז השמות האלה מוזכרים בספרות הרבנית, כן? זה לא... למשל, אלגזלי נקרא אבו חמד לפעמים, אבו חמד אלגזלי. והוא כתב ספר, אבן רושד כתב ספר הפלת ההפלה, כן? נגד הספר של אלגזלי, הפלת ההפלה. בכל מקרה, הספרים האלה, אתם לא תמצאו אותם בשום ספרייה מוסלמית, הם נחשבים לאפיקורסים בעיני האסלאם הקלאסי. הספרים האלה קיימים, תמצאו את זה, מודפס בבירות, או בכל מקום שבו יש נוצרים דוברי ערבית, שם ממשיכים להתפאר בפילוסופיה הזאת. עכשיו, אם אנחנו מחפשים את האפלטונים שבאותו רבותינו, אנחנו מוצאים את ספר מקור חיים לרבנו שלמה אבן גבירול. רבנו שלמה אבן גבירול, מלבד היותו משורר עליון שמשתווה לרבי יהודה הלוי, לפעמים אפילו עולה עליו בעוצמת שירתו, שביה ענייה בארץ נוכריה, לקוחה לעמה, לעמה נוכריה, ומיום עזבת לחי צופיה, השב שבותה רבה אליליה, וחיש קל מהרה בשרה בליה. זה ציטוט. והוא גם כתב ספר, נקרא כתר מלכות, שאחינו הספרדים קוראים אותו בליל יום הכיפורים. אבל הוא גם כתב ספר מקור חיים. מקור חיים הוא ספר אפלטוני מאוד. מה? כתר מלכות זה בן איש חי. יש כתר מלכות של הרדב"ז. זה לא הבן איש חי. למה שהוא יחשוב שהרדב"ז זה הבן איש חי? בסדר? יש כתר מלכות של רבנו שלמה בן גבירול, ויש כתר מלכות של הרדב"ז. בסדר? אולי של הבן איש חי. הוא אומר שיש של הבן איש חי, אולי יש. לא יודע. אולי הבן איש חי תיקן, מה? לא, לא, לא.
מה שאני יודע זה שהבן שלך כתב לא להגיד את של אבן נבירו, אלא להגיד...
יכול להיות, כן. אז זהו, הבן איש חי, כן, יש לו משהו נגד של רבי שמעון בן גבירול. אני יכול להבין למה. כן, כי זה לא על פי הקבלה וכל מיני דברים כאלה. בסדר. אבל רבנו שלמה בן גבירול כתב ספר כתר מלכות. בסדר? זה בין 1,000 שנה בערך, הספר הזה. קשה לומר שזה הבן איש חי יכתוב ספר בין 1,000 שנה. כי הוא לא נולד אז.
יש ספר של הבן איש חי שנקרא
יש ספר של הבן ישחי שנקרא כתר מלכות. הוא אומר שיש עוד ספר. הוא אומר לך, אתה מתווכח עם הנייד? נו, באמת. טוב, בכל מקרה, רבנו שלמה בן גבירול כותב ספר מקור חיים שבו הוא מסביר שיש במציאות 3 דברים. אלוהים, הרצון, והדבר השלישי, חומר וצורה. חלוקה מעניינת של המציאות, אבל אלוהים, רצון, חומר וצורה. זה 3 המציאויות שיש בעולם. בכלל, זה לא כל כך פילוסופי להעמיד את הכל על הרצון, אבל זאת היא עובדה. יש לו הרבה קרבה אל הקבלה, אפילו הזוהר, אני יודע אם מותר להגיד את זה, מצטט את רבי שלמה בן גבירול. מותר להגיד את זה? הוא אומר, דעית אדון עליהם, מחשיך מהוריהם, זה לקוח מכתר מלכות. זה ודאי לא מהבן איש חי. כלומר, לא ייתכן שהזוהר מצטט... מה? אשרי המאמין. טוב, בכל מקרה, אנחנו כעת לא בלימוד הספרות של הקבלה, זה גם יגיע בעזרת השם. אנחנו בינתיים ברבי שלמה בן גבירול. ספר מקור חיים עבד. עבד. אבל, לפני שהוא עבד, היה חכם בשם רבי שם טובי בן פלקרה, שהעתיק מתוך ספר מקור חיים, עשה קיצור, לקח את הפסקאות העיקריות, וככה הגיע לידינו התוכן העיקרי של ספר מקור חיים. בעברית, בעברית. רגע, רגע, רגע. אחר כך גילו מחדש את ספר מקור חיים. היום יש לנו את הספר. כתב בערבית, תורגם לעברית. עכשיו, מה קרה לספר הזה? למה הוא נעלם ולמה הוא חזר? הוא נעלם בגלל שהוא בכלל לא מביא שום פסוק מהתנ"ך ושום דיבור מדברי חז"ל. הספר הזה היה פתאום אחד מהחוקרים בצרפת, החוקר שלמה מונק, גילה ספר בלטינית של אחד בשם פונס ויטאי. פונס ויטאי בלטינית זה מעיין או מקור חיים. פונס ויטאי. והוא התחיל לחקור מי כתב את הספר הזה, כי היה כתוב על הכתבי יד שזה נכתב על ידי ערבי. ערבי מוסלמי, כנראה חשוב. ומה השם של הערבי? אבית סברון. חקר כתבי יד, הגיע לכתבי יד כתומים שהיה כתוב אבן צברול. ועד בסוף הוא הגיע שזה אבן גבירול, ובאמת השווה את זה לסיכומים של רבי שם טוב אבן פלקרה, וראה שזה מילה במילה אותו הדבר. וככה חזר הספר הזה, רבי שם טוב אבן פלקרה. אמרתי את זה פחות פעמיים. כן. ואז הוא השווה את זה לסיכומים של רבי שם טוב אבן פלקרה, וככה חזר אלינו ספר מקור חיים. הרב הנזיר זצ"ל בהקדמתו לספר אורות הקודש מביא הרבה ממקור חיים בתור מקורות אפשריים לתורתו של הרב קוק בכמה עניינים. זה ספר אחד. אגב, הספר הזה גם זכה לביקורת חריפה מבעל אמונה רמה. מי זה בעל אמונה רמה? זה רבי אברהם אבן דאוד, הנקרא רעבד, אבל זה לא הרעבד שלנו. דאוד. כן? מה? זה ספר שכמובן יורד על רבנו, אגב זה גם אחד המקורות לדעת מה אמר רבי שלמה בן גבירול. את הספר מבקר בחריפות רבי אברהם בן דאוד בספרו אמונה רמה, שהוא בעצם כמין מבוא והקדמה למה שעתיד להיות מורה הנבוכים. אותם הנושאים שיש במורה נבוכים של הרמב״ם יש גם באמונה רמה של הרעבד הראשון, וזה כמובן שייך לספרות ה אריסטוטלית. עוד תרצו לספרות האפלטונית, ספר ספר אדם, סליחה, עולם קטן. ספר עולם קטן מאת רבי יוסף אבן צדיק. יוסף הצדיק, רבי יוסף אבן צדיק, שהוא גם כן מהסגנון הזה. בתחום הייתי אומר האריסטוטלי, הספר המרכזי הוא ספר מורה הנבוכים של הרמב״ם.
הכתיבה של פילון אלכסנדרוני,
פילון אלכסנדרוני. פילון אלכסנדרוני, אתה מחזיר אותנו 1,000 שנה אחורה, נכון?
כן, אבל בזה...
אתה מחזיר אותנו לתקופת חז"ל. פילון אלכסנדרוני שאפילו עוד הספיק להיות כהן בבית המקדש. אז בכל זאת, זה עתיק מאוד. כן, פילון אלכסנדרוני הוא אפלטוני. הוא אפלטוני מובהק. האבות הכנסייה אומרים, ספק אם פילון מאפלטן או אפלטון מפלן. כן. כלומר, באמת הוא בהרבה מאוד דברים כמו אפלטון. בכלל, פילון אלכסנדרוני טוען שכל תורת האידאות של אפלטון לקוחה מתורת משה. הוא אומר, דבר זה, אפלטון מתורת משה לקח. כן. מאיפה הוא לקח את זה בתורת משה? יש 3 מקורות, אחד מהם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. אם כן, יש משכן אידי, ויש למטה משכן שהוא העתק של המשכן של מעלה. מכיוון שהמשכן זה תמצית כל ההוויה כולה, יוצא שכל ההוויה כולה בנויה מאידאות שמתגשמות בעולמנו. ככה אומר פילון אלכסנדרוני. בסדר? זה אחת הראיות שלו. יעיינה בספרו של החוקר וולפסון, 2 כרכים, הוצאת מוסד הרב קוק, שם הוא דן בזה בהרחבה. תענוג לקרוא.
מה
זה? הספר נקרא פילון, מאת וולפסון, הוצאת מוסד הרב קוק, 2 כרכים. הוא מתורגם מן האנגלית, או מהגרמנית, לא, עכשיו מאנגלית. ספר מורה, מה?
הספר מורה נבוכים.
כן. נגיד המקובלים לא מתים על מורה נבוכים, נאמר ככה, אם זאת השאלה. היה חכם אחד, רבנו ברחאל המקובל מאיטליה, והוא אומר ככה, הרלבג קרוב לאמת יותר קרוב לשקר יותר מלאמת. מורה נבוכים קרוב לאמת יותר מלשקר, והכוזרי כולו אמת. כן, הכוזרי זה שייך לזרם השלישי, הקרוב אל הקבלה. בסדר? אז אם תרצו, אפשר לצייר את זה ככה, כספרי יסוד, כוזרי, מקור חיים, מורה נבוכים, הכוזרי, קרוב אל הקבלה, מקור חיים אל השיטה הפלטונית, והמורה נבוכים אל השיטה האריסטוטלית. ההמשך של הכוזרי למשל, זה אצל הרמב"ן והר"ן וכל די אימה. אבל אני קצת מקדים את המאוחר. אני רוצה קצת לדבר על המורה נבוכים. בראש שלכם? יאללה. מורה הנבוכים הוא בעצם המאסטרפיס של הרמב"ן. כתב אותו בשנות ה-45-50 של חייו. לקח לו 5 שנים לכתוב את הספר, לא זוכר בדיוק באיזה גיל הוא היה, שבסביבות גיל 45 הוא היה, כתב במשך 5 שנים את הספר מורה הנבוכים. למה הוא כתב את הספר הזה? שמו של הספר מסביר את הכל, הוא המורה של הנבוכים. מה זה הנבוך רק? מי זה הנבוך שהרמב״ם מדבר עליו? הנבוך שהרמב״ם מדבר עליו זה אדם, שיש לו 2 נאמנויות. א', הוא נאמן לתורה. מדובר באדם דתי, שומר מצוות, מאמין במסורת ישראל ללא פיקפוק. אבל מצד שני, קרא את ספרי הפילוסופים, והוא מקבל ללא פיקפוק את העליונות ואת ההכרעה של השכל. כשהשכל מיוצג על ידי הלוגיקה והפילוסופיה. עכשיו יש פה איזה בעיה, שהנבוך שלנו רואה סתירות לכאורה בין המסורת של התנך לבין המטען הפילוסופי. מה עושים? בשביל זה כתב הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, להבנת משלי ספרי הנבואה. זאת המטרה. כשהכיוון של הרמב״ם הוא להסביר את הפסוקים של התנך באופן שלא יסתרו את הפילוסופיה, ולחלוק על הפילוסופיה במקום שהיא חולקת על התורה. במקום שאין לה ראייה מוחלטת לדבריה, אז הרמב״ם מכריע נגדה. בסדר? זה פחות או יותר המבנה של ספר מורה הנבוכים, שברגע שהוא נכתב, עשה רעש גדול בעולם, והוא הגיע אל חכמי צרפת. למה מה היה מיוחד אצל חכמי צרפת? שהם לא דיברו ערבית. הרוב היהודים באותם הימים היו במרחב המוסלמי, והשפה, לפחות הפילוסופית או המדעית שלהם, הייתה הערבית. אבל מה נעשה? שהיו חכמים בדרום צרפת במיוחד, בעיר לונל, ובעוד כמה מקומות כאלה, אביניון וכדומה, שהם רצו מאוד לקרוא את ספרו של הרמב״ם, רק שלא היה להם ידיעה בשפה הערבית. הרמב״ם מאוד התייחס אל החכמים האלה בכבוד רב. הוא אמר, סוף סוף מצאתי ליד זקנתי כמה אנשים שיודעים תורה באמת. איתכם אפשר לדבר. ואז נעשו שני ניסיונות לתרגם את המורה נבוכים. האחד של רבי יהודה אלחריזי. השני של רבי שמואל אבן תיבון. למה צריך ששני חכמים... מה? בעברית כמובן. מה אמרתי? אבל... כן, אבל החכמים בצרפת הם לא צריכים שספר ייכתב בצרפתית, הם צריכים אותו בעברית בספרייה התורנית שלהם. בסדר? אז היו שני חכמים שניסו את כוחם, האחד רבי יהודה אלחריזי והשני רבי שמואל אבן תיבון. למה צריך שני מתרגמים לספר אחד? כי זה התחיל עם רבי יהודה אלחריזי, וכנראה שהרמב״ם כבר קיבל את הגיליונות הראשונים וזרק איזה הערה לאוויר שגרמה לרבנים דשם להטיל את המלאכה הזאת על חכם שני. אז יש לנו שני תרגומים עתיקים של המורה, אחד של אלחריזי, אחד של רבי שמואל אבן תיבון. מה? כן, אז הוא מתכתב עם רבי שמואל אבן תיבון. רבי שמואל אבן תיבון שולח לו שאלות, איך אתה מתרגם את זה, מה צריך לקרוא כדי להבין את הפרק ההוא, והרמב״ם כותב לו, את זה תקרא, את זה אל תקרא, זה לא מעניין, זה התרגום של המילה הזאת צריך לתרגם ככה. בקיצור, יש התכתבות עירה לאורך הים התיכון, כן? הרמב״ם נמצא במצרים, ואותו זמן הוא צריך לקבל מכתבים מצרפת, בתקופה שהתקשורת לא הייתה ברורה בכלל, זה היה זמן מסעי הצלב, יש שודדי ים וכו' וכו', אבל זה מגיע. והמכתב, ורבי שמואל בן תיבון אומר לרמב״ם, אני רוצה לבוא לבקר אותך במצרים. והרמב״ם כותב לו, אל תבוא, כי אני לא יהיה לי זמן לדבר איתך. לא יהיה לי זמן, כי אני כל היום עוסק ברפואה. אני מרפא את הסולטן ואת נשיו ואת שריו ואת עבדיו ואת שפחותיו ואת עמותיו. וכשאני חוזר הביתה, אני בקושי מספיק לטעום איזה כזית של משהו, ופתאום יש לי תור של אנשים שבאים להתרפא, ואין לי כוח יותר. רק בשבת, כשאני שוכב על מיטתי, קוראים לפניי בספר. כן, אתה מבין, גדול הדור, הוא לא יכול לדבר עם אף אחד, הוא צריך להתפרנס. אתה מבין, זה מין מצב, איזו תפיסה זאת. טוב, בכל מקרה, מה?
הדור שלנו זה איך שעבר.
כנראה. מה אמרת איך? שרדה. עכשיו, ההתכתבות מסתיימת במכתב של רבי שמואל אבן תיבון, שהרמב״ם לא עונה לו. למה? כי הוא מת. אני לא יודע אם רבי אברהם ענה. בכל מקרה, מה שזה אומר, שהרמב״ם עד שנתו האחרונה עסק בתרגום המורה נבוכים. מדוע אני אומר את זה? בגלל שיש טוענים שהרמב״ם לעת זקנתו חזר בו מכל מה שהוא כתב במורה, ושהוא הפך להיות מקובל. יש אפילו מכתב מזויף של הרמב״ם, שבו הוא כותב, אני משה בן מימון הספרדי בא אליי חכם מקובל וזה ולימד אותי את התורה האמיתית, ואלמלא שספריי כבר נתפשטו בעולם הייתי חוזר בי ממה שכתבתי במורה הנבוכים. לא היה ולא נברא, חבל לנסות לקלקל. כן, יש אפילו ספר שנקרא מגילת סתרים, שבו הרמב״ם כותב כביכול כל מיני צירופי שמות וסודות של הקבלה וכו'. זה קשקוש באלמה, לא היה ולא נברא. הרמב״ם לא היה מן המקובלים, צריך לדעת את זה. אני חושב אפילו שהוא התנגד לקבלה, אבל זה סיפור אחר. בכל מקרה, הרמב״ם עוסק בתרגום, וברגע שהספר תורגם לעברית בצרפת, אחרי זמנו של הרמב״ם פרצה מחלוקת אדירה בין הרבנים דשם. למה פרצה המחלוקת? בהתחלה פרצה מחלוקת על ספרי הרמב״ם עצמם, במיוחד על ספר המדע. ספר המדע, ויש כאלו שגם שרפו את ספריו. אמרו, זה סקנדל הספרים האלה, מצווה לשרוף, ושרפו. ואחר כך נשרף התלמוד על ידי מלך צרפת וכו'. אז חזרו בתשובה מזה. אבל הייתה מחלוקת שפרצה קצת אחרי מותו של הרמב״ם, וזה היה בימי הרמב״ן, שחכמי צרפת הצפונית, כמו צרפת באותם הימים, הכוונה צרפת הצפונית, החליטו להחרים את הספר מורה נבוכים ואת ספר המדע שהוא חלק ממשנה תורה. הרמב"ן כותב להם, אם אתם עושים את זה אתם תקראו את האומה לשתיים. מדוע? כי אולי אתם לא מודעים לזה, אבל בתימן הרמב"ם זה האוטוריטה. אם אתם חולקים על הרמב"ם יזרקו אתכם התימנים, ואתם תזרקו את התימנים, ואז עם ישראל יתחלק לשניים. לא כדאי לכם לעשות את זה. והוא, הרמב"ן, מוסר בידינו את הידיעה שבקדיש היהודי תימן היו אומרים בחייכון וביומכון ובחיי דמרנה ורבנה משה בן מימון. כן. אז במיוחד שאחת הטענות של חכמי צרפת הייתה, איך הוא יכול לכתוב שלאלוהים אין גוף? אם לאלוהים אין גוף, אז הוא לא קיים. איך אפשר להגיד דברים כאלה שאין לאלוהים גוף? אז הרמב"ן כותב להם, תמהני עליכם, מעולם לא שמענו אחרת מרבותינו, מכל הדורות וכו' וכו'. זה מראה לכם עד איפה זה יכול להגיע. וקצת אחר כך פרצה מחלוקת נוספת, אבל לא בגלל הרמב"ן ממש. זה בכתבי רמב"ן, הוצאת מוסד הרב קוק, מהדורת שבל. כן, תסתכל. מה? אז זה קצת מסובך. איך יכול להיות שהרמב"ן אומר שמעולם לא שמענו אחרת? מצד שני, רבי משה טקו, שהיה מרבותיו של הרמב"ן, כותב שיש לאלוהים גוף. מה, הרמב"ן לא יודע שרבו אומר את זה? אלא זה אומר שלא הבינו נכון את דברי רבו. ועל זה יש לי מה לומר, רבי משה טקו. בסדר? לא הבינו את רבי משה טקו נכון, הוא התכוון למשהו אחר לגמרי. אני מדבר על זה בהמשך אולי. אגב, זה לא ברור מאיפה זה טאקו, מה זה, מאיפה באה המילה הזאת. יש, זה לא קשור למכונית ישנה. עכשיו, מה? עכשיו, יש, אז ויכוח שפרץ קצת אחרי הרמב"ן בימי הרשב"א. רשב"א תלמידו של הרמב"ן. לא ישירות בגלל הרמב"ם, אבל משהו דומה. התחילה בפרובנס השפעה חזקה מאוד, פרובנס דרום צרפת. השפעה חזקה מאוד של הפילוסופיה, והיה חכם אחד בשם רבי לוי בן אברהם, היום יודעים שזה היה השם שלו, אז הסתירו את זה, שכתב פרשנות אלגורית לספר בראשית. שם הוא טען שאברהם ושרה הם חומר וצורה, וש12 שבטים הם 12 מזלות, והתורה עד החודש הזה לכם כולה משל. אז הדברים האלה הרגיזו מאוד את הרבנים, ומי שהיה צריך להכריע בנושא הזה היה הרשב"א. עכשיו, על גבי הוויכוח הזה, הייתה טענה שהבלבולים האלה נולדו מעיסוק מרובה בפילוסופיה, ורצו לאסור את לימוד הפילוסופיה. ואז יש לנו שני חכמים לבריאות שיצאו להגנת הפילוסופיה, לבריאות. היו שני רבנים שיצאו להגנת הפילוסופיה, והם רבנו מנחם המאירי ורבנו ידעיה בדרשי. רבי מנחם המאירי אמר, אתם צריכים להגיד תודה שיש פילוסופיה בעולם, כי בלי זה היינו נופלים אל פח ההגשמה. אז ברוך השם שיש פילוסופיה, ככה סילקו את הטעות הזאת מעם ישראל. ובכלל, פילוסופיה זה דבר נהדר ונפלא. הרבנים שהתנגדו היו בעיקר הראש, רבנו אשר בן יחיאל, הוא פסל את העיסוק הפילוסופיה, והדבר הגיע לפתחו של הרשב"א, רבנו שלמה אבן הדרת, שהיה צריך להכריע האם כדעת מצדדי הפילוסופיה או דעת מתנגדיה. ואז הוא הוציא פסק מעניין, שאוסר ללמוד פילוסופיה לפני גיל 25. למה? הטיעון הוא טיעון פרגמטי. הוא אומר, פילוסופיה זה מושך את הלב. זה יפה. אם הצעירים יעסקו בפילוסופיה, הם לא יעסקו בתלמוד. אז קודם כל שילמדו את התלמוד, אחרי זה שיעסקו בפילוסופיה. עד גיל 25 הם יספיקו כבר לגמור את כל התורה כולה, עכשיו הם יכולים ללמוד פילוסופיה. ככה הייתה הטענה. עכשיו, הבעיה היא שאי אפשר היה לאסור את לימוד הפילוסופיה בגלל הצל של משנתו של הרמב״ם. ידעו על הרמב״ם, המורה נבוכים. אז אתה כבר לא יכול, אם אתה יוצא נגד לימוד פילוסופיה, אתה יוצא נגד הרמב״ם. אז לכן נזהרו בדבר הזה. רבי לוי בן אברהם. עכשיו, יש טוענים שהוא לא התכוון למה שייחסו לו, שהוא לא התכוון לפסול את הפשט, אלא שזה פירוש אלגורי בנוסף וכו'. טוב, מי יודע. כנראה, כנראה. שספר שערי תשובה כתב אותו רבנו יונה על רקע הפשלה שלו, שהוא שרף את ספרי הרמב״ם. כן. כן, 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 כן. כן. עכשיו, יש אחרי הרמב״ם, קמו גם רמב״מיסטים. עכשיו, רמב״מיסטים זה כבר כיוון שספק האם זוהי כוונתו של הרמב״ם או שלא. כן? האם הם פירשו אותו נכון או לא. למשל, התפתחה פרשנות קיצונית בכיוון האריסטוטלי אצל אנשים שקראו את הרמב״ם. למשל, אצל רבנו יוסף אבן כספי ואצל רבי משה נרבוני. שהם, ואצל רבי שם טוב, אבן שם טוב, בספר מורה המורה. בקיצור, כדי לתת לכם מושג, רבי יוסף אבן כספי, בפירושו לתורה, מפרש את התורה. טוב, יפה מאוד. הוא מגיע לפרשת ויקרא, ופרשת צו וחצי שמיני. הוא אומר, פה אני לא אכתוב כלום. מדוע? משום שברור שמשה כתב את זה בתורה כאנוס. מה? הוא ככה מפרש על פי הרמב״ם, שהרמב״ם זה עולם יש קורבנות כתגובה לעובדי עבודה זרה. אז כיוון שנכתבו הדברים האלה בתורה רק מפני ההכרח להוות קונטרה לעובדי אלילים, אז אפשר, משה כתב את זה בתורה כאנוס. אז מה לי לפרש ודי במה שכתבו בזה רשי והאבן עזרא, ואני עובר עכשיו לפרשת שמיני. מתחיל לאמצע פרשת שמיני. זה דוגמה. והוא נסע למצרים כדי לפגוש את הנכדים של הרמב״ם. היה לו הרבה שקיקה לפגוש את הנכדים של הפילוסוף הגדול, והוא כותב כמאוכזב מאוד. באתי אל נכדי רבנו, והם חסידים. בסדר. יש עוד כיוון קיצוני של רבנו לוי, לא בן אברהם הפעם, אלא בן גרשום. רבנו לוי בן גרשום, שיש אומרים שהוא נכד של הרמב"ן מצד אמו, זה לא ברור. אגב, לאביו רבנו גרשום יש ספר בנקרא שער השמיים, ספר קטן בפילוסופיה. הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, כתב מספר ספרים חשובים בהגות. הספר המפורסם שלו זה פירושו לתנ"ך, מופיע במקראות גדולות. אבל הספר העיקרי שלו זה לא הפירוש על התנ"ך, אלא זה ספר מלחמות השם. במלחמות השם יש כאלה שכתבו שזה מלחמות על השם. כן? מלחמות על השם. ויש כאלה שפסלו אותו מלהיכנס לגן עדן, רבנו לוי בן גרשום. אבל צריך לציין שהגאון מווילנה, כששאלו אותו עם מי הוא רוצה לשבת בגן עדן, אמר עם הרלב"ג. בסדר, אז זה בכל זאת אומר משהו. ספר מלחמות השם יש לו פרשן, למשל לגבי שאלת האם העולם נברא יש מאין או שמה הוא קדמון. זה ידוע שזה מחלוקת בין היהדות לפילוסופיה, נכון? הפילוסופים אומרים שהעולם קדמון, היהודים אומרים שהעולם נברא. רבנו לוי בן גרשום בנושא הזה יש לו עמדה פושרת. הוא אומר, העולם הוא יש מאין מצד ויש מיש מצד. כי הרי לא יבוא דבר מלא דבר. אם כן, מוכרח להיות שהוא יש מיש. ולכן העולם קדמון מצד צורתו ומחודש, לא סליחה, קדמון מצד חומרו ומחודש מצד צורתו. גם לגבי שאלת ההשגחה, יש לו טענה שההשגחה היא כללית ולא פרטית. והשאלה למה הוא התכוון. וגם לגבי שאלת הידיעה והבחירה, הוא אומר שהבחירה זה ברצינות, ולכן השם לא יודע. ועוד כמה דברים כאלה חמודים פה ושם, אתם יכולים להבין שזה ירגיז כמה חבר'ה. לגבי הניסים גם. רבנו לוי בן גרשום, הוא טוען לגבי הניסים, מי עושה את הניסים? הוא אומר שיש שלוש אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא עושה את הניסים, או השכל הפועל עושה את הניסים, או הנביא עושה את הניסים. כי הרי לא מצאנו נס בלי נביא. אומר הרלב"ג, להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה את הניסים, לא מתאים. כי זה, הנס זה דבר זמני. ולאלוהים ראוי לייחס את הנצח, הטבע הקבוע. לכן ברור שלא הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים. להגיד שהנביא עושה את הניסים, איזה כוח לו, הוא בשר ודם. לא נותר לך, אלא לומר שהשכל הפועל הוא מקור הניסים. כנגד זה מוציא המהר"ל את... רגע, השכל הפועל זה איזה מין ישות רוחנית אמצעית, שנאצלת מהגלגל התשיעי. לא משנה. עכשיו, כנגד זה המהר"ל מוציא את כל התותחים, כל התחמושת יורה שם, בהקדמת גבורות השם נגד הרלב"ג, לסוף. טוב, על כל פנים נכתבו אחר כך ספרים שבהם יושבים את דברי הרלב"ג. אז זה אחת הדמויות המעניינות של עד היכן הקיצוניות האריסטוטלית יכולה להגיע. יש אחר כך, יותר מאוחר בספרד, הזרם האריסטוטלי גם עשה הרבה נזקים. היו יהודים, למשל, שבגלל עסקם המרובה בפילוסופיה, כשהיו צריכים למסור את הנפש כשבאה אינקוויזיציה, אז הם החליטו שעדיף להתנצר. מדוע? כי אם אני אמות על קידוש השם, ולפני שהספקתי לגבור במושכלות, אז אני לא אזכה להישארות הנפש. לעומת זה, אם אני מתנצר, אני אוכל בסתר להמשיך להאמין ביהדות, ולעסוק במושכלות ולזכות לחיי העולם הבא. ולכן לא מסרו את הנפש. ככה כותב רבי יוסף יעבץ מגולי ספרד בסלוניקי בפירושו למסכת אבות, והוא מאשים בזה את הרמב"מיסטים למיניהם. צריך לזכור שהיו אז דרשות בבית הכנסת. מה היו דורשים בבית הכנסת? פרשנות לפרק מסוים במטאפיזיקה של אריסטו או דברים כאלה. טוב, זה אפשר להבין כנגד זה את התגובה הנגדית של תלמידי רבי יהודה הלוי, הכוזרי, המקובלים, ובזאת נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.